בשיעור שעבר למדנו על אהבת ישראל הגדולה, שצריך שכל יהודי יאהב את כל עם ישראל. וכאן הרב אוהב ישראל הגדול דיבר על הדבר הזה, והבנתי שיש לך שאלה. בבקשה, מה השאלה?
אני שואל, האם אברהם אבינו גילה את האור האמיתי? זאת אומרת, הוא חיפש, ואז...
אתה רוצה להבין, האדם הראשון הוא האדם האידיאל לפני החטא. לפי מה שחז"ל אומרים לנו, הוא היה בגן עדן, הוא היה יציר אלוקי, היה כליל השלמות האדם הראשון. אלא מה, האדם הראשון, כמו האדם בדורנו כמובן, הייתה לו בחירה חופשית. והוא בחר לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ועד שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא אכל רק מעץ החיים. עץ החיים זה התורה, ואין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. והתוצאה מהאכילה מעץ הדעת טוב ורע, שהוא פשוט גורש מגן עדן, מהמציאות הטובה, פתאום החיים שלו נפחים למורכבים מטוב ורע. עץ הדעת טוב ורע. דעת זה מלשון רצון, כך אומר הרמב״ן. הוא רוצה טוב, הוא רוצה גם רע. זה מה שנקרא היצר הרע שלנו, שלפעמים אנחנו רוצים גם רע. כן? יש כל מיני הסברים על העץ הדעת טוב ורע. באופן פשוט, אדם שאכל מעץ הדעת טוב ורע, אדם הראשון ירבב בחיים שלנו את הטוב עם הרע ביחד. ואנחנו היום המשך של האדם הראשון. התוצאה הייתה כתוצאה מהעובדה שדברים רעים מסתובבים בראש שלנו, בהתנהגות שלנו, וכל זה יצרים ותאוות וכל הדברים האלה, שנפלה עלינו עצבות. עצבות, פשוט עצבות. לכן כתוב בתורה שאישה יולדת בעצם תלדי בנים, האדם אוכל בעיצבון תאכל לחמך. העצבות זה סימפטום לבעייתיות שקיימת באדם. אני לא יודע, מישהו כאן פעם היה עצוב? יצא לכם להיות עצובים? מי היה לו כאן פעם עצוב? חוץ מתשעה באב. אדם צריך להיות, אנחנו אומרים, קשוב לעצמו. אם הוא מוצא את עצמו שמח או עצוב, זה ביטוי למשהו, זה לא מקרה הדבר הזה. אומר המהר"ל מפראג, אומר, השמחה זה ביטוי לשלמות. העצבות זה ביטוי לחיסרון. אני אתן דוגמה אולי קצת קיצונית שתבינו. כשמתחתנים, כשיש חתונה, כולם שמחים. חוץ מהרווקים. שאלו אותי למה? כי יש שם חיבור. יש שלמות. איש ואישה מקימים בית, המעמד הזה הוא מקרין על כל האנשים שם. ידידים, משפחה, כולם שמחים שם. לא צריך להגיד להם להיות שמחים. הם שמחים באופן ספונטני, באופן טבעי הם שמחים. למה? יש חיבור, יש שלמות. השלמות מביאה, אמרנו, שמחה. לעומת זה בלוויה זה בדיוק הפוך. בלוויה כולם עצובים. למה? כי מה זה מוות? מוות שהנשמה נפרדת מהגוף. יש פירוד. במקום אחדות יש פירוד. וזה מקרין, המציאות של פירוד היא מקרינה על הנוכחים, וכולם באמת בעצובים באופן טבעי. האדם הראשון הוא חי באלמא דייחודא, זה נקרא, עולם אחד. לא היה שם אלמא דפירודא, לא היה שם פירוד. עד שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. ואז באמת, כמו שהמשנה אומרת, 10 דורות, 10 דורות מאדם עד נוח, ממנוח עד אברהם, עוד 10 דורות היו. והתוצאה הייתה שההידרדרות של המין האנושי הייתה כל כך קשה, היה צריך להביא את המבול, הדור הפלגה, אבל הקדוש ברוך הוא ראה, כביכול, הוא קורא הדורות מראש, הוא רואה את הכל לפי פרוגרמה שלו, לפי התוכנית שלו. מהו התיקון לחטא של האדם הראשון? איך נחזיר את השמחה למין האנושי? איך נביא את הטוב למין האנושי? בחר באברהם אבינו. מישהו כאן שאל, האם אברהם אבינו הגיע מכוחות עצמו אל האמונה, או האלוקים בחר בו? וגם זה וגם זה. קודם כל הוא בחר, כמו אנחנו אומרים, פסוקי לזמרה, שהוא בחר באברהם אבינו. כמו שהיה בוחר בנביאים טובים, גם הוא בחר באברהם אבינו. הוא הרי שותל את הנשמות. כל דור ודור הוא שותל נשמות. הוא שתל את הנשמה של אברהם אבינו, שתל אותה, שהייתה נשמה טובה מאוד, במקום הכי גרוע בעולם. באור כסדים, מקום של נמרוד, מקום שעבודה זרה, אפילו האבא שלו הייתה לו, היה לו בית מלאכה לעבודה זרה במשחר, היה סוחר בעבודה זרה. ואנשים קשים מאוד, רעים מאוד, וכל הדברים האלה. ואברהם אבינו היה נשמה שלו מאלוקים. והנשמה הזו, תוך שהוא נולד, התחילה לחפש את האמת. לחפש את האמת. ואת הצדק. את הדברים הטובים. והוא כתוב במדרש, שהוא ראה בירה דולקת. מה זה בירה דולקת? בירה דולקת זה שריפה. הוא ראה את הדור שלו שריפה, שריפה למידת הדין. הוא ראה את הרוע, הוא ראה את הלא טוב, הוא ראה את כל הדברים האלה. ואז הוא שאל את עצמו שאלה פשוטה. יש אדון לבירה? כי הוא, לא חוכמה לה, בגן עדן, אבל כשאתה רואה את כל הרוע שהיה שם באור כסדים, ואז הוא שואל את השאלה הזאת בכל הכנות. אם כן, איפה האדון? וכמו שאנשים אמרו את השואה, להבדיל, מדרגות. אמרו, איפה אלוקים? יש אדון לבריאה? לכאורה זו שאלה כפרנית. אבל אברהם אבינו היה אדם אמיתי. הוא לא שאל את זה בשביל להטיח כלפי מעלה או משהו כזה. הוא רצה באמת לברר איך בתוך כל הטוב ובאור הזה, בתוך כל החושך הזה, בכל הרוע הזה, האם יש אלוקים בתוך כל הדבר הזה? יש מנהיג לבירה? יש מי שמכוון? המדרש אומר, הציץ אליו בעל הבירה. מה זה הציץ? התגלה עליו אלוקים. אבל התגלה לאותה נשמה שהיא הייתה מתאימה לזה. ותפקידו של אברהם אבינו, ואנחנו הבנים שלו בעקבותיו, כל עם ישראל, זה לגלות את האור הזה, לגלות את הטוב הזה, לגלות את שבאמת יש אדון לבירה, למרות כל מה שעברנו ואנחנו עוברים וכל הדברים האלה, יש אדון לבירה. זה תפקידו. במילים אחרות, אם נתרגם את זה ללשון שלנו, כל ההיסטוריה זה סגירת מעגל. פתחנו מעגל בזה שגורשנו מגן עדן. מסתובבים, אתם יודעים שהמעגל הולך מסתובב, מתרחק מהמקור, אבל מצד שני, בו זמנית הוא מתקרב לנקודת המוצא, איפה שהוא היה. האדם הראשון היה אדם בודד, אדם אחד. אבל ההיסטוריה של 6,000 שנה, 2,000 שנות תור, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח, זה סיבוב אחד גדול, ומגיע לאותה נקודה של גן עדן, דהיינו, של עולם שכולו טוב וכולו ארוך, ששם אין את הרוע הזה ואין את העצבות, יש רק שמחה, שמחת עולם על ראשם, זה מסתובב, והתפקיד שלנו ומגיע, אבל הפעם, לא אדם אחד אלא האנושות, בכמות, וכמו למה המשל דומה, לעץ זית, אתה שותל גרעין אחד, יוצא מזה אלפים ומיליוני זיתים באותו עץ זית, כן? אותו דבר, האדם הראשון הוא הגרעין, יש בו את כל הפוטנציאל, וההיסטוריה מסתובבת, סתובבת, סתובבת, ועם ישראל יש לו תפקיד מרכזי בסיבוב הזה. עד שיגיע למדרגת האדם הראשון בעזרת השם במהרה בימינו, אמן. זה מובן הדבר. התפקיד של אברהם אבינו לתקן, של עם ישראל, לתקן את החטא של האדם הראשון שהכניס רע בתוכו. תראי, מה זה רע בתוכו? מחשבות ליבו, יצר, כל מיני דברים שיקיים. זה היה החטא של האדם הראשון. ואנחנו כולנו עדיין תחת הרושם הזה, תחת של האדם הראשון, לצערנו הרב. כן. אבל לאט לאט, היסטוריה עושה את שלה, אנחנו מתקדמים לקראת הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. טוב, אנחנו ברשותכם נחזור לדף עין וב. אמרנו שהעניין של אדם אשרי איש חושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל. הרב כאן מרחיב את הדיבור על אהבת ישראל. באמצע תראו, האהבה הבלתי הבלי גבולית אל האומה. אהבה הבלי גבול, בלי גבול. אהבה בלי גבול, מה זה אהבה בלי גבול? איך אומרים? בלי מיצרים. מיצר זה גבול. כמו יעקב אבינו, כתוב מי ששומר שבת, זוכה ל... כן, לראות את... נחלה בלי נצרים, נחלה בלי מיצרים. אהבה בלי גבול אל האומה. בלי תנאים. לא מתנה דבר. אהבה שאינה תלויה בדבר. אם החיים שלנו אינה יכולה להיפחת בשום סיבה וכישלון שבעולם, לעולם, אומר, האהבה הזאת לא תיגמר לעולם. דרך אגב, גם מאיפה לומדים את זה? מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מברכים הרי לפני קריאת שמה, בוחר בעמו ישראל באהבה, נכון או לא? בירכתם את זה הבוקר? מי בירך הבוקר? יפה מאוד, אני רואה שכמוכם מברכים. אבל תקשיבו, תדייקו בלשון כשאנחנו מברכים. הבוחר, לא כתוב בחר, לא כתוב יבחר, אלא מה כתוב? עכשיו הוא בוחר. גם במצבים שאנחנו לא בסדר, באופן פרטי אולי, הוא גם בוחר בנו. למה המשל דומה? לאבא טוב. האבא אוהב את הילדים שלו גם כשהם שובבים. אני בדקתי את זה. כל מצב אוהב אותם. אם בשר ודם, אבא נורמלי, אוהב את הילדים שלו, אין גבול לאהבת ההורים לילדים, קל בחומר אהבת הבורא לילדים שלו. ודאי וודאי, אנחנו צריכים ללמוד את זה ממנו, כי יש כלל גדול בתורה, והלכת בדרכיו. אנחנו צריכים ללמוד מהקדוש ברוך הוא. אחרי האהבה שלנו, לעם ישראל, שהיא נלמדת מהקדוש ברוך הוא, צריכה להיות בלי גבול, ממש בלי גבול. לא כל אחד מסוגל, לצערנו החיים בעולם הזה, שהוא מורכב, אבל הרב קוק זצ"ל, כן, הוא חי את זה, הוא נשם את האהבה הזאת לכלל ישראל. האהבה הבלתי, הבלי גבולית אל האומה. הם נשמת, עם נשמה פרטית ברום גובה ובעילוי קדושתה. סליחה, אני כאן דילגתי שורה. האהבה הבלתי, הבלי גבולית אל האומה עם החיים שלנו, הם החיים שלנו, אינה יכולה להיפחת משום סיבה וכישלון שבעולם. כמו שנאמר, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. בלעם רצה לקלל, יצא מברך. זה הביט אבן ביעקב, לא מצא שום חיסרון ביעקב. תשאלו אותי איך. הרי יש חיסרונות, נכון? מה הפטנט? איך לראות אדם עם חיסרונות ולראות שהוא בלי חיסרונות? משל, למה הדבר דומה שנבין? קודם כל, מתי אתה יכול לראות את זה? כשיש לך ראייה יותר כללית. כשיש לך ראייה עכשווית, לא כללית, אתה רואה את החסרונות. לא יודע אם ראיתם פעם איך מגלים תינוק. התינוק, יש לו חסרונות או לא? הוא יודע לדבר? הוא יודע לבכות? איך אתם יודעים? לא סתם יודע לבכות. בוכה כל הזמן לפעמים. הוא מלא חסרונות. הוא מלא חסרונות. תינוק. מלא חסרונות. מכל הבחינות. אוהבים אותו. למה? הורים רואים את הנשמה שלו. אני לפעמים שרוצה לנחם, איזה באים אליי, איזה הורים עם ילדים שובבים, שמיואשים כבר מהילדים שלהם. אז אני רוצה קצת לנחם אותם, אומר, טוב, בסדר. ניפגש בחתונה, בתחת לחופה. הוא, מה, באמת? השובב הזה התחתן בסוף? הוא מתחתן בסוף. השאלה היא, באיזה פרספקטיבה אתה רואה? אם אתה רואה רק את מצלם את התמונה העכשווית, אז זה קשה לך מאוד. אתה לא רואה את המעלות, אתה לא רואה את ההתפתחות של הזאת, כמו תינוק, שלא תיקח בחשבון שמזה יצא אדם גדול, אלא אתה לוקח רק את העובדות העכשוויות. אבל אם אתה, יש לך ראייה יותר פרספקטיבית, יותר בגדול, אז אתה יכול להבין, נכון, עכשיו יש לו חסרונות, הוא יגדל, והחסרונות האלה יתמלאו בעזרת השם. ככה צריך לראות את החיים גם. ככה צריך לראות גם את האומה, עם כל חסרונותיה כביכול. זה לא חסרונות, למה? כי אתה צריך להבין שיש התפתחות. ומאותם החסרונות שהם רואים סך הכול המבוא להשתלמות, להתקדמות וכו'. ככה צריך לראות את הדברים לעמיתם. זה מה שהרב אומר כאן. החסרונות, לא לקחת אותם כדבר מהותי. זה לא דבר מהותי, זה דבר זמני, זה דבר חולף, כל החסרונות. מתנסים אנו מעל כל מחשבות השטנה של ההבנה השטחית, שתופסים בה מוסרים, מאמרים מיוחדים, שמעוררים על ידם כעס ושנאת אחים. אתמול, דרך אגב, אני הייתי ב... לא, אני לא רוצה כאן לפרט, כי יכול להיות. אז אחד, איזה פורום, איזה פאנל כזה, אני יודע.
שמעתי.
אז אחד שם, קשה להרגיע אותו. למה? זה בדיוק מה שהרב אומר. שאלה איך אתה מסתכל. אתה יכול להסתכל ולראות את הטוב, אתה יכול גם לראות את הרע, לחפש את הרע. כשמחפשים את הרע, מוצאים אותו בכל מקום, מי שרוצה. אני אזכיר לי כאן הדבר הזה. ניסיתי להרגיע את הבחור הזה, שלא התלהב כל כך יותר מדי מהרע, כן? אבל יהיה חינם. זה העין של בלעם, שהוא מחפש את, את הנקודה החלשה, את הנקודה הלא טובה בכל אחד ואחד. אנחנו צריכים את העין של מתלמידיו של אברהם אבינו, הייתה לו עין טובה, לא הייתה לו עין רע חצי שלו. הרב מאוד סובל על זה, דרך אגב. הרב קוק זצ"ל, כן. למה הוא באמת לימד זכות כל הזמן על עם ישראל. ולא פעם באו אליו ואמרו, איך אתה יכול ללמד זכות על האנשים האלה והאלה שהם חללי שבת ולא שומרים תורה ותותו. אז יש איגרת ידועה, איגרת תקנה, ששם הוא מסביר איך. איך הוא רואה את העם. ואיגרת הזאת, ואיגרת הגררה, תקנה זה תף קוף נון ה, אבל זה גם תקנה גדולה. שם באיגרת הזאת כותב לו איזה תלמיד חכם גדול, הרדב"ז, רב חשוב שחי בצפת, שואל אותו שאלה פשוטה, יגיד לי כבוד הרב, איך אתה אוהב את האנשים שהתרחקו מתורה, ממצוות וכל הדברים האלה? איך אתה יכול לאהוב אותם? ותסביר לי את זה בדרך, הוא אומר, לא דרך הקבלה, אלא בדרך באופן פשוט, כן. אז הוא הסביר לו את זה שם, אני רק מתמצא את העניין. הוא אומר, בשביל באמת לראות את הטוב בכל דבר, צריך להבדיל בין הבחירה של האדם ובין הטבע של האדם. יש להבדיל. הוא אומר, אדם שהוא מסתכל על הטבע של האדם, הוא רואה נשמה טובה לפניו. כי אלוקים ברא באמת כל אדם עם נשמה טובה. אם אתה מסוגל להריד את ה... להתעלם מהקליפות, שזה הבחירה החופשית, ואתה רואה את, את הצד הטבעי, הצד המהותי, אין בעיה, אתה יכול לאהוב את כולם. ומה זה הבחירה החופשית? היום אתה בוחר ככה, מחר אתה בוחר אחרת. לא שזה לא חשוב, ודאי זה חשוב. הבחירה החופשית היא מגלה את עצמך, את האישיות שלך, את הטוב שבך וגם את הרע שבך. אבל זה לא מהות. זה דבר חולף, זה כמו בגד, אתה יכול להחליף בגדים. פעם ככה, פעם ככה, זה הבחירה החופשית. אם אתה לא מבדיל בין הבחירה החופשית ובין המהות של האדם, אתה לא יכול להבין את זה. אבל אם כשאתה רואה אדם, אתה רואה את הנשמה שלו, לא מסתכל על הקישוטים שלו, לא מסתכל על החיצוניות שלו, אין בעיה, אפשר לאהוב כל אחד ואחד. אני נזכר בסיפור שבנעוריי, זה היה בתקופת מלחמת סיני. אתם עוד לא הייתם, חלק גדול מכם עוד לא היה בחיים. אבל אני הייתי עד בחור בן 16 בערך, משהו כזה. וההובי שלי, הייתי ספורטאי, כמו שאתם רואים, הייתי מבוגר, הייתי ספורטאי. והייתי אוהב מאוד לקפוץ קפיצה משולשת, כלומר. הייתי אז בקיבוץ. יום אחד אני קופץ קפיצה משולשת, הופ, ושברתי את העצם הערך. והביאו אותי לבלינסון, לבית חולים בלינסון. שכבתי שם ממש ערב מלחמת סיני, מלחמת סיני. ובאותו בית חולים היה שם אדם אחד שקראו לו חי, אני זוכר את זה עד היום, אבל הוא היה כמו מת. למה? הוא נכווה קביעות קשות מאוד, הפנים, קביעות כאלה שהאוזניים ירדו לו, האף, זה ממש, מי שערה אותו ריסת בשר, זה היה משהו נורא והיום. ולא יודע למה, אבל היה לנו דיבורים והיינו מדברים, אפילו החיות לא יכלו להסתכל עליו, זה היה ממש כמו גולגולת, מהלכת על שתיים. והייתי מדבר איתו. מה שאני זוכר אז מאותה תקופה, שהיו לו עיניים כחולות כמו ים. הסתכלתי עליו, אבל לא ראיתי את המפלצת. ראיתי את העיניים, רק את העיניים. וזה שראיתי רק את העיניים הטובות שלו, יכולתי לדבר איתו. אבל אם הייתי מסתכל על על הקביעות שלו, כל זה, לא יכולתי לדבר איתו. נזכרתי בנעוריי, הדבר הזה. אז זה הנקודה, שאלה מה אתה רואה, מה אתה מחפש. אתה רואה את האדם, אתה רואה את הנשמה שלו, אין בעיה לאהוב אותו. אתה רואה רק את החיצוניות שלו, את ההתנהגות שלו, זה קשה מאוד לפעמים. אז הרב כותב שם באיגרת הקנה, אומר, אני, כשאני רואה אדם, אני רואה נשמה. הוא אומר שם החידוש גדול, הדור שלנו, דור קיבוץ גלויות, דור התחייה, העיקר אומר זה דווקא המהות, דווקא הטבע, דווקא הצד הנשמתי של הדור הזה. למה דווקא ההתנהגות? ההתנהגות זה דבר חולף, דבר עובר. הוא אומר שם, מי שרוצה להחזיר בתשובה, ככה מדבר שם הרב, ורואה את ההתנהגות ולא את הנשמה, הוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא מסוגל לעשות את זה. כי הוא מתייחס רק אל החיצוניות שלו, של האדם, אל ההתנהגות שלו. ולכן הוא מייעץ לרב הזקן הזה שכתל, שרק מי שרואה את הנשמה של האדם, מי שרוצה בצד הטבעי, הצד הפנימי, הצד המהותי, הוא באמת יכול לאהוב את כולם, לקרב את כולם. ומי שלא, עדיף שלא יעסוק בזה. הוא יראה את הצד השלילי של כל אחד. זה מובן הרעיון. זהו הרב לצד. כל חייו ככה. תמיד היה רואה נשמות, שלא יודעת איך רואים נשמות. כל אדם יש את הנשמה, הצד הפנימי שלו. הגוף שלנו זה בסך הכל כלי, זה רק קליפה, זה לא הדבר העיקרי. אומרים שדרך העיניים רואים את הנשמה. לומדים את זה מרחל ולאה. שרחל והייתה יפה, יפה תואר וכל זה, הפנים שלה היו מהירות. לעומת זה, לאה הייתה עיני הבוכיות. העיניים היו בוכה, הייתה בוכה כל כן. עיניים בוכיות זה לא דבר פשוט, כן. כאילו, העין היא רואה, איך אומרים, היא רואה את זה מבפנים החוצה. אבל האמת, שאתה יכול לראות גם מבחוץ, פנימה, לתוך האדם. קוראים לתורת הפרצוף, קוראים לזה. תורת הפרצוף, פרצוף בעברית, זה נקרא פנים. פנים, זה תורת הפרצוף. פנים מלשון, פנים, כן. ואתה יכול לראות בפרצוף של הבן אדם את הפנימיות שלו. אם אתה יש פרצוף כזה, יש תורה שלמה, ויש ספר שנקרא אתה תחזה של החידה, כן, של אבי אבות מהחידה, לא החידה עצמו, כן. זה נקרא אתה תחזה. משה רבנו נאמר שאיך הוא מינה את השרי האלפים, שרי מאות, שרי חמישים וכו', היה לו ברוח הקודש, הוא ראה לפי הפרצוף של האדם, הוא יקרא. אדם צריך לראות את הפנים של האדם, ואז הוא יכול לאהוב אותו. זה היה הרב קוק זצה. הוא ראה פנים האומה, ופנים כל יהודי ויהודי, ומתוך כך הוא זכה באמת לאהוב את עם ישראל, ולהציל מרוחו הטובה על עם ישראל. אשרינו, מה טוב חלקנו, שאנחנו זוכים לטעום מהאורות שלו, מהגישה שלו, במיוחד בפרט בדור שלנו, שכל כך זקוק לאהבה, לחום, ליחד, בגלל כל הבלבולים וכל הקשיים וכל הבעיות. תוך כך באמת נזכה לגאולה שלמה ולישועה שלמה ולנחמה שלמה במהרה בימינו, אמן.